ערב טוב, חודש טוב בעזרת השם. ראש חודש כזה כולנו מתפללים עוד יותר, והיא החודש הזה סוף הקץ בכל צרותינו, חילה וראש ופדיון נפשנו. בחודש הזה כנבואת אבי חוזה וישמע בבית זה ובבתי כולנו כבר. היום בבית משפחתו של גלעד. ששון וכל שמחה. והמשבר הזה קשור לסוגיה שאליה אני רוצה להיכנס. צריך לסדר משהו עם הרמקול הזה. המשבר קשור לסוגיה שאליה אני מבקש להיכנס הפעם. סוגיה של משברים. אני מבקש להיכנס לסוגיה הזאת מלבד הרגעים שכולנו נמצאים בתוכם וצריכים להיות בתוכם עוד יותר. משלוש סיבות שמחברות אותנו לשיעור הזה. אנחנו בראש חודש תמוז. חודש תמוז, אילו היינו זוכים, היה חודש של קבלת התורה. אילו היינו זוכים, היינו מקבלים את התורה בי"ז בתמוז עם הלוחות הראשונים שמשה רבינו יורד מההר ושני לוחות אבנים בידו. אבל חטאנו, אנחנו ואבותינו, ובמקום לוחות קיבלנו שברי לוחות. ולוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אילו היינו זוכים, צריך לעשות פשוט מין הילוך איתי כזה, הילוך של אילו, היינו מקבלים את הלוחות הראשוניים, וביחד עם משה רבינו יורד עם הלוחות, היינו נכנסים לארץ ישראל ובונים את בית המקדש. וכך היו צריכים להתחיל ימי בין המצרים, אילו היינו זוכים, אם העולם לא היה הפוך. אילו היינו זוכים, בי"ז בתמוז היו נבקעות חומות ירושלים, כמו שנבקעו חומות העיר, אבל לא על ידי הרומאים שבאים לתקוף את ירושלים, אלא על ידי הנבואה של פרזות תישב ירושלים. ירושלים הייתה מתפשטת לעולם כולו, ומציון הייתה יוצאת תורה ודבר השם מירושלים, כי התורה שהגיעה בי"ז בתמוז הייתה מגיעה אל ארון השם בהר המוריה. זה אילו. בעיון פשוט, הכי פשוט בהיסטוריה, חודש תמוז הוא חודש ההתהפכות, אבל כן הוא גם חודש האמונה הגדולה. אם הצליח י"ז בתמוז להתהפך מיום קבלת התורה ליום חטא העגל, אז כשאומר לנו הנביא שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ואנחנו בצום הרביעי, יהפוך לנו לכל ישראל לששון ולשמחה, הוא בא לדבר על זה שזה יכול להתהפך, ושזה תפקידי. אם נספיק נגיע שוב לחודש תמוז בסוף. אבל מה שמחבר אותנו לשיעור היום הוא קודם כל הפרשה שלנו השבוע. בשבועות האחרונים הלכנו עם סרגל זמנים. ראינו שיש תיארוכים מאוד מדויקים לדור המדבר. מהחודש הזה לכם ראש חודשים, כשעוד היינו שבועיים לפני יציאת מצרים במצרים, דרך העשור לחודש שלקחנו איש סלע ויתבות סלע בית, דרך י' בניסן, כשהקרבנו את הפסח, וליל ט' ו' בניסן, כשבחצות הלילה יצאנו. דרך שביעי של פסח, שנקרא לנו ים סוף, וכ' ד' בניסן, שהגענו למערה, וראש חודש סיוון, שהגענו למדבר סיני, ולוחות הראשונים, ולוחות השניים, וראש חודש אלול, ויום הכיפורים, ובניית המשכן, נכון? ראינו הכל. עד כף באייר, כשעזבנו את מדבר סיני, ו-40 הימים של הספסוף והמתעוננים, ועוד 40 הימים של המרגלים, התשעה באב, ועד שביוד באב בבוקר הגענו לחטא המעפילים של אחרי המרגלים. אז הגענו למעשה קורח. הרבנו הרבה בזה שלקורח אין עיתוי. אולי מפני שאת חטא קורח אנחנו לוקחים איתנו כל הזמן. בפרשה שלנו אנחנו חוזרים לעיתויים, אבל בקפיצה של 39 שנה. שוב חודש ניסן. בראש חודש ניסן לפני 40 שנה, נאמר למשה שעוד שבועיים יוצאים ממצרים. שנה אחר כך סיים משה את מלאכת המשכן ביום החודש הראשון בראש חודש ניסן, באחד לחודש תקים את משכן העדן. 39 שנה אחר כך, בדיוק, אנחנו מגיעים במקור 2 לקדש. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, בחודש הראשון. אגב, בחצי שנייה, בלי להיכנס בכלל. שנה הבאה בניסן, בחודש הראשון, נעבור את הירדן עם יהושע. כשפנינו עכשיו שנה שהיא על מפתן הכניסה לארץ. לפי דברי רבותינו, בזין באדר ימות משה. נכון? על פי הפסוקים המפורשים, בראש חודש שבט, והשתי עשר חודש באחד לחודש, יעמוד משה ויתחיל את נאום הסיכום, את ספר דברים משנה תורה. אנחנו בראש חודש ניסן, על מפתן הכניסה לארץ, קפצנו 39 שנה. מה קורה אז? ממש במהירות. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מות מרים, בחודש ניסן. או בראש חודש, או בעשור לחודש. חז"ל במסורת אומרים שזה היה ביוד ניסן, אבל כתוב פה שזה בחודש הראשון, זה ודאי בניסן. גם לפי הפשט, אנחנו יודעים את החודש. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני השם. כל מקור שתיים הוא פשוט תמצות של כל אירועי הפרשה. לא היה מים לעדה, אנחנו מגיעים עכשיו לסיפור מי מריבה. נכון? מות מרים. ולמה יוביל מי מריבה? ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, המה מי מריבה אשר אבו בני ישראל את השם ויקדש בה. מגיעים לקדש, אני חוזר רגע אל העם, בחודש ניסן, ויישב העם בקדש. זה כבר לא וייחם, זה ויישב. נגידים להגיד תמיד שתי אצבעות מצידו. שתי אצבעות, זה אצבע. זה אוטוטו. כל מה שהולכים לעשות עכשיו, זה לפנות למלך אדום בקדש, ולהגיד לו, אנחנו רק רוצים לחתוך. לפני שאומרים לו, אנחנו רק רוצים לחתוך. מתה מרים, ויחד איתה מסתלק הבאר. מי מריבה הוא לא רק אירוע טראומטי, אלא הוא האירוע שקובע לעיני כל העם שמשה ואהרון לא יכניסו את ישראל לארץ. כלומר, זה המשבר הגדול ביותר. זה לא רק מות מרים, נותרו משה ואהרון. הם לא יכניסו אתכם לארץ. הכניסה לארץ לא תהיה ברמה הזו שהתרגלתם אליה, ב-40 השנים האחרונות. מישהו אחר. אף אחד מהעם עוד לא יודע, כי משה עצמו יפנה רק בהמשך ויגיד יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על הידה. משה שולח מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אני ממשיך בפסוקים, פסוק י' ד', וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאת. ניסיון דיפלומטי ראשון מאז הכישלונות לפני 40 שנה בדיפלומטיה אצל פרעה. אבל זה כל כך שונה, זה ניסיון מול אח. כה אמר אחיך ישראל, זה לא סתם ביטוי ככה ישראלי, אחים. זה יעקב שפונה אל עשיו. זה משה בן יעקב שפונה אל אדום, הוא עשיו, הוא אבי אדום. הפנייה הדיפלומטית מקבלת תשובה הכי קשה לעם שעד היום היה רגיל לראות את משה קורע את הים ומזגיז את המן. זה גורם לאדמה שתפתח את פיה והקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. וכשהוא פונה בפעם הראשונה בניסיון פוליטי פשוט ערב הכניסה לארץ, הוא חוטף כזה נייט. ויאמר לא תעבור. נאום ארוך דרך אגב יש בין פסוק י' ד' לכף. נאום מאוד מעניין. ונרד מצרימה ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, אותנו זה לא חשוב עכשיו. תשובה מאוד קצרה. ויאמר לא תעבור. השאר זה כבר לא בעומר אלא בצלין. ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. אתם מבינים את המשבר של נסיגה? פשוט להתכופף וללכת. קוראים לזה היום הישראלים עם הזנב בין הרגליים. פשוט לברוח. ויסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה אור ההר. היום אל השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לימור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה. לא בפרשה שלנו, בפרשת מסעי כתוב התיארוך המדויק של זה. זה היה מתי? באחד לחודש החמישי, ראש חודש אב. ראש חודש ניסן הגענו לקדש, מרים מתה, הבאר נעלמה, מי מריבה, מנסים להיכנס דרך אדום. בהפטרה אגב של השבת התברר שיש כאן משהו אחד שלא כתוב, שגם ממואב ביקשו וגם מואב זרקו אותנו. ואז, בראש חודש אב, 4 חודשים אחר כך, תבינו מה קורה לעם הזה, ש-40 שנה הכל היה ניסים. הוא מסתובב 4 חודשים סביב עצמו, אחרי שהבאר נעלמה, מרים מתה, משה ואהרון מאבדים את כוחם. מלך אדום, הקטן הזה, זורק אותנו, וגם מלך מואב עושה את אותו דבר. אנחנו מסתובבים ומחפשים מישהו שמדבר איתנו. אתם מבינים מה עובר לעם? זה העם שראה את הים ואת המן ואת השלב ואת מה לא? יאסף אל אהרון אל עמיו, פסוק כ"ד, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם אל ההר, הור ההר. יפשט את אהרון את בגדיו, תראו את הטקס. יפשט את אהרון את בגדיו וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. והעם יראה אותו מת? לא, העם יראה אותו עולה. כלומר, מה העם הולך לראות? את משה, אהרון, אלעזר עולים, כשאהרון הוא הכהן הגדול ואלעזר הולך איתו, ואת משה ואלעזר הכהן הגדול יורדים ואהרון שם. יש הסבר יותר גדול לזהו עוברים קידומת? לא אהרון. ויעש משה כאשר ציווה השם ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. ולפני שנמשיך בפסוק הבא, כאן רש"י שואל, אני אומר על פה, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, הרי לא ראו.
הרי כל הסיפור היה שהם לא רואים. רש"י מתאר שם כל כך נורא איך כל העדה ראו את משה יורד עם אלעזר ושאלו איפה אהרון. ומשה אומר לאמת. ונקבר שם.
והם אומרים, אפשר מי שעמד והציל אותנו מהמגיפה והציל אותנו עם הקטורת, שימות, ומלאך המוות ישלוט בו. הרי הוא הציל אותנו ממלאך המוות כל הימים. צריך להבין, זה לא שאלה כזאת תמימה. זה המשבר הגדול ביותר. זהו, מרים נעלמה, אהרון נעלם, עברנו פאזה. ויראו כל העדה, עמד משה וביקש רחמים, הרדו מלאכי השרת והראו הוא לאהרון מת, כדי שהעם יקלוט את המשבר. ואז מה קורה? בהמשך, קדימה, הישמע הכנעני מלך ערד, זה הפסוק הבא, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, האיש ממנו שבי. ועל-פי פסוקים אחרים חז"ל אומרים כאן, וזה הפשט, שמה ששמע הכנעני, לא כתוב פה מה הוא שמע, כי בא ישראל דרך האתרים, אז מה? שמה ששמע הכנעני זה את מותו של אהרון, את הסתלקות ענני הכבוד. אז מה קורה? הראשונה בישראל, שבי. אנחנו יודעים מה זה עושה? אנחנו רואים מה קורה לעם? אנחנו מבינים מה קורה למורל של עם שלם, שלוקחים ממנו שבי? אחד. אלה ישראל נדר לשם ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את הריהם וישמע השם בכל ישראל ויתן הכנעני ויסעו מאור ההר בערך ים סוף יסבוב את ארץ אדום. אתם מבינים את השבר? אין מרים, אין אהרון, אדום אוהב לא מתייחסים אליך בכלל. הכנעני שווה שבי. זהו, המורל יורד. מכה, 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 שנת ה-40 משתן הכניסה לארץ. להתרגל. ואיסור הרואה על דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. אנחנו כבר לא יודעים פה את התאריכים המדויקים, אבל אנחנו כבר באב, אלול. מדבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? אוהו! לא שמענו את זה 39 שנה. כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אמן. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ושם נסעו. ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. אם אנחנו רוצים להיכנס לארץ, לא רוצים כלום. לא ניתה בשדה ובחרב, דרך המלך נלך. ואם נשתה, נשלם. מי באר, הכל לא ניגע בכלום. ואז מתחילה מלחמה אדירה. ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. יש מלחמה, מלחמת ארנון. היא לא מתוארת פה, רק כתוב דבר אחד, שימו לב לפסוק הזה מהימים האלה. על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מלחמת סופה קשה מאוד הייתה שם. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר, ונשען לגבול מואב. אני אחזור לזה עוד מעט, לפסוקים האלה. אלה הפסוקים שיהיו לי הכי חשובים, נחזור אליהם אחר כך. ובהמשך, מה שיקרה בהמשך, נחזור לפסוקים, נעצור כאן. פתחתי בזה שחודש תמוז הוא חודש של משברים. הוא חודש שהלוחות נשברים. הוא חודש שהחלום על משה שיכניס אותנו לארץ נשבר. הוא חודש שהחלום על לוחות ראשונים על כל מה שהם מסמלים מתמוטט, ואנחנו קולטים שאנחנו הולכים ללוחות שניים. גם פרשת חוקת היא שבירת הלוחות הראשונים. יפה, אהרון, מרים. משה עוד לא מת בפרשה הזו, אבל כבר לא יכניס את ישראל לארץ. עוד מעט נראה עד כמה עוד. משברים. אחד אחרי השני. רק מזה נכנסים לארץ. אנחנו נרצה ללמוד את זה. אני רוצה ברשותכם לעזוב לרגע את הפרשה. נחזור אליה ממש עוד מעט, ואנחנו נחזור אליה ממש מהמקור הזה. נשוב אליו אחר כך, בדיוק מהפסוקים שבהם עמדנו. אבל לעשות שנייה אחת, סוויץ' אחרון. ועוד נושא אחד שאנחנו רוצים להיות מחויבים אליו ככה, בשיעורנו בקיץ. לפרק שלנו במסכת אבות. אז הפעם הוספנו גם את חודש תמוז ואת ראש חודש. אבל יש לנו גם פרק במסכת אבות.
אני רוצה ברשותכם לחזור רגע למקור הראשון, מקור מספר אחד. בסוויץ' מנותק, כאילו לא קשור. שתי משניות או משנה כפולה של תנה מופלא. תנה שלא מוכר כל כך, אנחנו מכירים אותו בהרבה מאוד מובאות, לא כל כך הרבה בעצם, אבל דווקא במסכת אבות יש לו שלוש משניות, שזה נדיר. רבי יעקב. ורבי יעקב אומר את האמירה המפורסמת, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. תתקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לתרקלית. אני בפרשת חוקה תמיד רואה פרוסדור. בדרך לתרקלית. ושם כל המשברים. עוד נגיע. אבל המשנה שאותי מעניינת היא המשנה הבאה. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אילו פה הוא היה מסתפק, זה היה מפליא, אבל מובן. נכון, העולם הזה הוא פרוסדור. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. לא מדיוק איך, אבל הייתי שומע. אבל עכשיו יש חלק שני שהוא נשמע סתירה. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. קודם כל, איך שעה בפרוסדור יכולה להיות יפה מכל הקרקלים? הרי העולם הבא הוא המקום שבו נמצא השכר למה שאנחנו עושים בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם העשייה, נכון? הוא עולם המצוות, או חלילה, 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 העבירות והתיקון שלהם. התשובה. העולם הבא הוא לא עולם של עשייה. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אדם עובד על מנת לקבל שכר גדול יותר מן העבודה. אדם עובד על מנת לקבל, אחרת אולי הולך לעבוד. פתאום נאמר פה ששעה אחת של העבודה יפה יותר מכל השכר. אבל זה עוד מילא, אחר כך באה סיפה ואומרת שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת שרבי יעקב מודה שאין כאן קורת רוח. אז מה יפה כל כך? ומה הפירוש? בעולם הבא זה קורת רוח ובעולם הזה זה תשובה ומעשים טובים, זה ה... זה שני הפכים? דווקא מעשים טובים עושים לי המון המון קורת רוח. אני משוכנע שכשאדם עושה מעשים טובים הוא מרגיש המון קורת רוח. יפה שעה אחת של מעשים טובים, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אין חיי הבנה. שאלה אחרונה, 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 אחרונה בדיבר רבי יעקב. איך שלא תהפכו את המשפט. כשאני אומר תשובה, אני אומר שחטאת. נכון? יש את רעיון התשובה שוודאי קודם לכן, תשובה בסדר. אבל כשאני אומר שהאדם נמצא בשעה של תשובה, סימן שהוא נמצא אחרי חטא. יפה שעה אחת בתשובה של העולם הזה, מכל חיי העולם הבא. מעשים טובים הבנתי. תשובה ומעשים טובים נראה סור מרע ועשה טוב. אבל לא כתוב פה רק יפה שעה אחת של תשובה. או יפה שעה אחת של מעשים טובים. אלא שניהם. אני עזבתי גם את הפרשה, גם את החודש, אני אחזור. השבוע בג' בתמוז הלכו ליורצייט את יום פטירתו של האדמו"ר זכר צדיק לברכה מלובביץ'. ואחת משיחותיו בשבתות הקיץ, מדי פעם תמיד היה רב איזה צהל עוסק במשניות באבות של אותו פרק. באחת משיחותיו הוא אומר על המשנה הזאת כדברים הבאים במקור שש. במקור שש. המקור האחרון בדפים, בעמוד השני. צריך ביאור. כאן זה טיפה מטושטש, אבל כאן זה פי לפלוט. צריך ביאור. מה זה היה שווה? השיחה שם אצל הרבי הייתה בסעודה שלישית בשבת. לא היה לו כאן. צריך ביאור. על המשנה של יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. עולם הבא הוא תשלום שכר על העבודה בעולם הזה. והשכר מוכרח להיות גדול מהעבודה עצמה. נכון, אמרנו את זה לפני שנייה. איך אפשר לומר שתשובה ומעשים טובים יפים מכל חיי העולם הבא? הוא מקצר בשאלה. שאלות אחרות הוא לא נוגע בה, אבל לדעתי בדבריו הוא עונה לכל. הוא מבואר על כך בחסידות. חסידות הכוונה אצלו היא לדברי האדמור הזקן לבעל התנא. הוא מבואר על כך בחסידות. דיני האדם לא נברא אלא לשמש את קונו. לא בשביל האדם עצמו. האדם לא נברא אלא לשמש את קונו. כך הוא נעשה יותר ויותר אלוקי. ותכלית זו מתבצעת על ידי קיום המצוות בעולם הזה. כדי פלאות. איך אני משמש את קוני? כשאני משמש את זה. כשאני עושה את מה שהוא מבקש. בפעולה שאני עושה פה, אני לא יודע מה מתרחש. אני לא רואה את המכלול, אני לא רואה איך משפיע, או איך משפיעה הפעולה, המעשה הטוב, או חלילה המעשה הרע שעשיתי פה, על כל החוטים שנקשרים ונקרחים. אני עושה פעולה. אבל בפעולה הזו, אני משמש את קוני. מכיוון שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. עוד מעט תבינו מה זה אצל הרבי השכר. זה מדהים הפרש. מגיע גם לאדם שכר טוב לאין קץ. ולכן יגיע לאדם בעולם הבא גילוי מהתענוג שהמשיך על ידי עבודתו. אתם יודעים מה זה העולם הבא? הוא שבעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים. נהנים מזו השכינה. כשאני מדליק, מזיז את המתג ומדליק אור, אני לא מבין את כל הפעילות החשמלית שעכשיו עשיתי. אבל אני הדלקתי את האור. נכון? האור לא דלק. אני עשיתי את הפעולה הזאת. כשאני אבין את כל מה שיתרחש, זה יהיה תענוג. זה יהיה וואו. זה יהיה פיל הפלוג. אבל הפיל הפלוגים מבחינה אובייקטיבית, לא יתרחש כשאני מבין, אלא יתרחש מתי? כשהדלקתי את המתג. מבחינתי, ההנאה שלי תהיה כשאני אבין את הכל. אבל ההנאה האובייקטיבית לעולם התרחשה דווקא שפעלתי את הפעולה. במילים של הרבי, התענוג לבורא הוא בעולם הזה. כי אני הדלקתי את האור. התענוג לנברא הוא כשאני אעמוד ואראה את הכל בהילוך איתי אחורה, להגיד, עכשיו הבנתי את הטעם הזה ואת הטעם הזה ואת הטעם הזה. מבחינת הפעולה זה לא חשוב. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקפח שכר כל בריאה. זה נותן לי בסוף זמן, לאין קץ, ובו אני רואה את הכל ביחד. ומכיוון שגילוי התענוג אל האדם, גילוי התענוג, יהיה בעולם הבא דווקא, הרי לגבי האדם יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כי גם אם תשב פה ותנסה להבין את כל המכלול ותעסוק 80 שנה בהבנה הפילוסופית הזאת, אתה רק תהפוך להיות יותר ויותר מתוסכל. שעה אחת של וואו של קורת רוח בעולם הבא יהיה יותר מ-9,000 שנות פילוסופיה מתסכלות בעולם הזה של הבנת המכלול. כי חבל על הזמן, אין לך סיכום. זה יפה, אנחנו מעודדים אותך, זה נחמד. הקורת רוח נובעת מהתענוג לראות מה קרה, מה התוצאה, מה עשיתי במתג הזה. אז קורת רוח, קורת רוח זה התרגשות סובייקטיבית, תענוג שמגיע אליי, בטח, בעולם הבא שעה אחת, יותר מקורת רוח כאילו של 100 שנה בעולם הזה. איך תבין טעמי מצוות ולמה ואיך וכמה ו... זה יפילו, כהלת, נו. אבל מכל מקום, זה פילי פלאות, מובן שגילוי התענוג אל האדם, כלומר, שכר המצווה, אינו בערך, לך תשווה אותו בכלל, מבחינת היחס, לעצם התענוג. עצם התענוג זה מה אובייקטיבית מתרחש. לעצם התענוג של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה אתה יכול לעשות בפעולה אחת? אתה יודע מה אתה יכול לעשות בחיוך אחד לאדם מסכן? פי מיליון ממה שאתה יכול לעשות באלף שנות התפלספות כדי להבין מה שווה ומה מעלתו של חיוך לאדם מסכן. אתה תהיה חיוכולוג. אבל בסופו של דבר אתה עושה כל הזמן בניסיון מצחיק קטנצ'יק לגילוי התענוג, ששנייה של קורת רוח בעולם הבא היא יותר מכל הקורת רוח במרכאות בעולם הזה. אבל גילוי התענוג, כלומר אל האדם, מה שיהיה לו בעולם הבא, שזה נקרא שכר המצווה, זה פירוש מדהים, אינו בערך בכלל, אינו בערך, הכוונה לא ביחס, זה לא מתחיל, אינו בערך לעצם התענוג של הקודש ברוך הוא, עצם המצווה שעושים בעולם הזה. אשר ברא אלוקים לעשות. בסגנון אחר מסיים הרבי. שכר מצווה, עולם הבא, העונג ונחת רוח של הנברא. אבל העונג והנחת רוח של הקודש ברוך הוא כביכול הוא קיום המצוות עצמן. ומכיוון שבורא ונברא הם באין ארוך זה לזה, זה האין סוף והסוף, זה הבלתי מוגבל והמוגבל, ולכן הם באין ארוך זה לזה, מובן שכל חיי העולם הבא, שהם, יש כאן טעות, נחת רוח של הנברא, צריך להיות פה נחת רוח הנברא, מובן שכל חיי העולם הבא אינו בערך לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שהם נחת רוח של הבורא. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם.
זה ניתוח מופלא. אני רוצה שנייה לחזור למקור של הפסוקים, הפסוקים שבהם עמדנו, מקור שתיים הארוך, הפסוקים שבהם עמדנו. משברים, 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 משברים. המשברים נובעים מחטאים, המשברים נובעים ממכות, המשברים נובעים מזה שפתאום הכל נעלם לנו. העולם הבא הולך. החלום שאני רואה את הדברים בערך של משה ואהרון והבאר ומרים והאסלב מתמוטט. אפילו המחליף עוד לא מתאים. תראו מה קורה אז. קורה אז דבר מופלא. אחרי כל הטרגדיות שראינו, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, והשבי, ונפש העם שקצרה בדרך, אתם יודעים מה זה ותקצר נפש העם בדרך? אין כוח לכלום. יאוש, נפשנו קצה. די, נמאס. ואז מלחמה נוספת שם, בגבול ארנון עם עת והב בסופה. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשאל לגבול מואב. פסוק זין. ומשם בערה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. עכשיו מגיעים לבאר, אולי חדשה. ובבאר הזאת אומר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. ומה אז קורה פתאום לעם? אז, מה? ישיר, ישראל. מכירים פסוק בדיוק אותו דבר? אז משה ובני ישראל. ומי ענו להם בשיר הגדול, או יזמו אפילו את השירה הגדולה? ותען להם מרים. כל אנשים אחריה. איפה מרים? מתה. ואהרון מת. ומשה חי, אז למה הוא לא שם? תראו מה קורה במשבר. אתם זוכרים את שירת הים? פה זה צילום לא כמו בתנך, אבל מי שיש לפניו את העסק בספר תורה וזוכר, את שירת הים הוא לא יפספס, נכון? נגנה על גבי הריח, ככה יפה, דף שלם, זה מופיע בסידור כולו. עושים את זה עם ניגונים. אני מוכן לעשות בחינה אפילו עכשיו, את אז ישיר ישראל עלי בערינו, לא אף אחד לא יודע. שומעים. אז ישיר, אגב, לא מופיע יפה כזה כלום. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי וערנו לה. זוכרים מה קרה בשירת הים? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. וואו, מדהים. מה היא ראתה? איך הקודש ברוך הוא יורד וקורע את הים, ומשה נוטה את ידו. פילי פלוט, לא? נו, ו? כמה הקוצקר? ראתה מה שלא ראה יחזקאל הנביא, והוא נשאר הנביא והיא נשארה שפחה על הים. הכל היה מצוין. ויסה משה את ישראל מהים, והוא צריך לשכנע אותם לזוז, כי הם תקועים כל אחד עם השלל שנפלט ככה מהמצרים, וכל אחד לוקח את שרידי הזהב שהוא עוד לא לקח מהפעם הקודמת. הולכים למערה והם מרים. מה קורה הפעם? לערך הפרו השרים, קרו הנדיבי העם, למחוקק במשענותם, וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון.
רואים ישימון למטה.
נו? הישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי למור. רגע, מי היה צריך לשלוח עכשיו מלאכים?
משה, איפה הוא? למה הוא לא היה בשירה? למה הוא לא שולח מלאכים אל סיחון? מה קרה עד עכשיו עם אדום, עם מואב? לא הלך, נכון? בואו תראו.
וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי למור. אברה וארצך. לא ניטה בשדה ובחרב ומשתן בבאר בדרך המלך מלך עד אשר נעבור גבוליך. נמשיך. ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו.
לא מפתיע, נכון?
ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל למדברה. ויבוא יעצה וילחם בישראל.
ויקהו ישראל לפי חרב.
מה? איפה משה? ואהרון? ומרים?
וירש את ארצו מארמון עד יבוק, עד מארמון, כי אז גבול בני ארמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל נותיה. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי הוא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים באו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כי אש יצאה מחשבון לאהבה מקריית סיחון, ואכלה הר מואב ועלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבד את העם כמוש. היום היו אומרים בעברית, חבל לך על הזמן. נתן בניו פליטים ובנותיו בשנית למלך האמורי סיחון. ונירם עבד חשבון ונירם כמו עשינו מהם ניר, עבד חשבון עד דיבון, ונשים שממה עד נופח אשר עד מידבה. וישב ישראל בארץ האמורי.
רגוע מאוד. איפה הכוח? ממה? ממות אהרון, ממות מרים, מהנחשים, מבים אותם רב מישראל, ממה? בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. מאז ישיר ישראל. מההבנה של מה תפקידו של המשנה. מבינים מה היא שנת ה-40? שנת ה-40 היא שנת ההתרסקות. שנת ה-40 היא שנת המשבר, שאומר אדוני, אפשר לשיר עם משה. אבל כנראה שמשהו בתווים מזויף, כי אל תספר שאתה בגובה הזה. זה לא שיר שלך עד הסוף. עכשיו אתה תשיר משלך. נכון, זה לא יהיה לבנה על גבי הריח, ולא יהיה שמעו עמי מרדז ומחיל אחז ושפלשת, ולא תראה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל הנביא. אבל אחר כך, כשאתה תבוא אל סיחון ותבקש ממנו לעבור והוא לא יסכים, וזה חשוב הפרט הזה, והוא לא יסכים, אל תחשוב שאחרי השירה פתאום יהיה הוקוס פוקוס כי היה ברכה. והוא יצא להילחם כמו שמלך אדום. פתאום תגלה שיש לך כוח להילחם חזרה, למה הם לא נלחמו באדום? הרי הפסוקים מתארים שסיחון הרבה יותר חזק מאדום, לאין ארוך. הם מסתבכים פה עם סיחון, עם מלחמות אדירות שהיו לפני כן בין מואב לעמון. אתם שומעים את האווירה פה, עם האמורי. ולמה מול אדום לא היה כוח להילחם? משה עמד בראש. אהרון עוד היה. כדי להיכנס לטרקלין, צריך לעבור את הפרוזדור דלת. אם הלוחות נשברים, זה כואב מאוד. זה משבר עצום. אבל זה סימן שאתה תתרגל לכל שבר ושבר. ואתה תחבר את השברים. ועכשיו אתה תעלה לקבל את התורה מראש חודש אלול, מיתרות הדילטטה. לא כי יש קולות ולפידים והר השן וכל שופר, אלא כי אתה תוקע בשופר קטנצ'יק. ומשה עולה להר, מלמטה. הלוחות הראשונים שבאו מלמעלה והשם שירד על הר סיני. לא הגיעו עד לגידים ולברידים ולשברים הכי קשים. הצירים, חבלי הלידה, הכאבים, עוד לא עברו מספיק את הסיבוב שלהם. ושאפשר יהיה להגיד שבאו בנים עד משבר. זוכרים מה זה משבר בעברית? משבר זה לא רק קרייזיס, לא רק ברייקדאון. משבר זה המקום שעליו יושבת היולדת. משבר. כי הקדוש ברוך הוא המשביר. ומהמקום הזה של השבר מתחילה לצמוח הלידה. מבחינת מה שעושה באמת בעולם, הפעולה של העשייה, של הקיום, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי בתענוג של הבורא, מה שיכול לקרות מתשובה ממקום הכי נמוך שיש, יכול להפוך עולמות שלמים. למרות שלך נדמה שהקורת רוח היא ההבנה שלך. הבנת המשברים. אני נזכר תוך כדי באותו מדרש, זוכרים את המדרש המפורסם, מיד אחרי מכירת יוסף. מיד אחרי מכירת יוסף, יוסף נמכר וכולנו שם במתח הנורא. ויוסף נמכר שם והקנו המדנים, נכון? והמדנים מכרו אותו מצרימה לפוטיפר, סריס, פרעו, שר הטבחים, ואתה רוצה לראות מה קורה איתו? ופתאום מפסיקים, זוכרים? והיא בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחר. נכון? ויהודה נושא אישה כנעני, בת שועה, ונולד ילד בשם ער, וילד בשם עונן, וילד בשם שאלה, וער ועונן מתים. ויהודה ותמר עם כל הסיפור, ופרץ. ואחרי שגומרים את כל הפרק הזה, שאתה ממש מרגיש איתו תקוע באמצע, חוזרים בפסוק של הפרק הבא, תזכורי, ויוסף הורד מצרימה. Do you remember? ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, והנה ממשיכים. על הפסוק ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, שואלים חז"ל, השאלה הכי יפה שיש. ויהי בעת ההיא וירד יהודה, מהי ויהי בעת ההיא? מה זה ויהי בעת ההיא? מה קרה? חז"ל מסבירים את שאלתם. אחים עסוקים במכירתו של יוסף. יוסף עסוק בסקו ותעניתו. הוא עכשיו מתגלגל למצרים. יהודה עסוק בסקו ותעניתו על ער ועונן. ראובן עסוק עכשיו בבעיות שלו. יעקב עסוק בבעיות שלו. כביכול, כך שואל המדרש, זה לא יאמין. כולם עסוקים. מה עושה הקדוש ברוך הוא באותה שנה? ככה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי תעסוקה, לך תעסוקה, לך תעסוקה. אבל עכשיו, כשכולם עסוקים, לא, מה עושים? אחים, מה עושים? והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא הורג את החוטים שאתם מדליקים. אתם מדליקים פה כל מיני חוטים. חוט אחד במצרים, חוט אחד בבית יעקב, חוט אחד עם תמר, חוט אחד עם ער. אתה באמת חושב שאתה מסוגל להבין את זה? אתה יודע מתי תהיה לך קורת רוח? כבר למה? רק תבין את זה. אתה יודע מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? הוא לוקח את התשובה והמעשים הטובים, או חלילה, חלילה, חלילה את ההפך, ובורא את העולם. ומכל החוטים האלה הוא עוסק, בורא, אורו של משיח. ומיהודה ותמר יוצא פרץ, ומפרץ יצא בועז, ומבועז ורות יצא דוד, ומדוד יצא משיח. ואז, הקדוש ברוך הוא ייקח אותך קצת לקורת רוח. אתה משווה את זה למה שאתה יכול לעשות? פה, בתשובה ומעשים טובים. תפיסת עולם מופלאה. רק כשאני מבין את זה, אני מבין את הפרשה שקודמת לפרשת חוקת. בין קורח לפרשת חוקת, במקור שלוש, יש רק מעט מהפסוקים, מופיעה פרשת פרה. נכון? פרה אדומה.
ואתה לא תופס מה היא מחפשת. אנחנו רואים כזה סדר מדהים בספר במדבר. נכון, הכל, הכל בעיתוי שלו, הכל. אפילו האין מוקדם ומאוחר, ומה קודם למה, העגל ומתן תורה. אתה רואה את הסדר, הוא מדהים. הדגלים, הכל. מה היא בעצם פרשת פרה אדומה שעל שמה נקראת כל הפרשה? דבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. שם מסופר מה קורה אם יש מת, לא עלינו. גם בזה צריך לסוחר. יש מת. אז איך נתהרים מטומאת מת? פרשה שלמה. אז יש פרה אדומה ואיך הכהן עושה את זה, את האמת בינינו. לאיזה ספר זה מתאים? בעיקר. מה זה עושה פה? פה זה לא רק שאלה של עיתוי, זו גם שאלה של עיתוי. מה זה קשור הנה לערב שנת ה-40? מה זה מחפש פה? רשי אומר שזה נשמח למיטת מרים, זה דרוש. מה זה מחפש פה? הרמב"ן אומר בשנת ה-40 כל כך הרבה מתו שלמדו לפני כן את פרה אדומה. זה לא דרוש, זה פשט כואב. עדיין צריך להבין מה זה עושה. זה לא צפוי פה בכלל. זה נראה לא קשור לבמדבר בכלל. אגב, היסטורית, סיפור פרה אדומה היה בזמן חנוכת המשכן, כדי להיכנס למשכן, באלף ניסן, בשנה השנייה נחנך המשכן, אבל תמאי מתים לא היו יכולים להיכנס אל המשכן. אז מה עשו? הביאו פרה אדומה כדי לתאר אותם. נו, אז זה היה צריך להופיע, אם כבר, חנוכת המשכן בסוף שמות. וויקרא בשמיני. בהמון מקומות זה אפשרי. במקום אחד זה ודאי לא שייך פה. מה זה עושה פה? עד כדי שכל הפרשה נקראת על שם זה. חוקת. פרשת פרה. ואנחנו חוזרים הרי על פרשת פרה, כולנו זוכרים. ואדר. וארבע פרשיות. והשאלה מה זה עושה פה, עוד שנייה להתייחס אליה. תראו גם את החלילה הסופרלטיבי. זאת חוקת התורה. מה קרה? יש עוד הרבה קורבנות. הישראלים שואלים למה מה קרה. לא נעים כשעוסקים בפרה אדומה לשאול למה מי מת. כי זה כל הפרשה. אז למה מי מת לא שואלים פה, אבל למה מה קרה אפשר לשאול. אחרי זה פסוק י' זה בכלל פילי פאות. זאת התורה! אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יתמה שבאת למה. ילדים היו אומרים, ייבשת אותו. זאת התורה אשר ציווה משה לבני ישראל, אני מבין הגבב לעשות ככה וקוגל. זאת התורה! אני מכיר עוד תפר, אני לא מכיר, אני יודע שיש עוד תפר שיוד בית מצווה. זאת התורה! נו, אז יש ברירה לחזל, אז חזל אמרו פה דרשה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, מי שרוצה ללמוד תורה צריך להעמיד עצמו באוהלה של תורה. נו, טוב, נו, זה אפשר. אבל בטח, כי... וכשמסיימים, והייתה להם לחוקת עולם. עוד פעם חוקה. אז חזל אומרים, חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי, אין אתה רשאי להרר, יש עוד הרבה מצוות שאין להם טעם. מה קרה פה? למה זה פה? מה קרה? אני חושב שזה דבר מדהים. יודעים מה כתוב פה בפרשה הזאת? בעולם הזה יש מוות, ולך יש כוח לטהר ממנו. זה מה שכתוב בפרשה שפותחת את שנת ה-40. בעולם הזה מתים. ולך יש כוח ליצור טהרה מהמוות. ובסופה של הדרך אתה תיצור עולם שלא מתים. זה אתה. אגב, הכהן שצריך לעשות את זה הוא לא כהן גדול. הוא כהן. פרשת פרה אדומה היא הפרשה שאומרת, בוא אני אגיד לך מהו המשבר הכי קשה. בוא אני אראה לך איך נתהרים גם מאבי אבות אדומה. בספר ויקרא סיפרנו לך איך נתהרים מאבי הטומאה, מראשון לטומאה, משני לטומאה, השארתי בבוידים עוד סיפור אחד. בתשובה ומעשים טובים אפשר להיטהר גם מאבי אבות אותם. אתה יודע איך? אני אלמד אותך. אני אלמד אותך איך לוקחים מים חיים אל קרי. אני אלמד אותך איך חוזרים אל התמימות. פרה אדומה תמימות. זאת חוקת התורה. זאת התורה. אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל נטמע שבעת ימים. כן, המוות משפיע לא רק על מי שנוגע במוות, ודאי לא רק עליו, גם על מי שנמצא באוהל שלו. אבל יש חוקת עולם, שאחרי שהוא יטמע עד הערב, הוא יטבול, הוא יטהר, הוא יכול לטהר עולם שלם. אתם זוכרים שפרשת פרה, כמו שאמרנו, נקראת הרי כשבת שלמה, נכון? שבת פרה. בין פורים לפסח. נו, אז היינו מצפים שבהפטרה שמיועדת לפרשת פרה, זאת לא ההפטרה של השבת, כי ההפטרה של השבת היא הפטרת חוקת. בהפטרה שתהיה מיועדת לפרשת פרה, יביאו מן הסתם הפטרה שעוסקת בקורבנות, נכון? בטהרה, נכון? משהו על תחיית המתים, משהו על, נכון? משהו כזה, גדול כזה. מקור ארבע. רק פסוקים בודדים. אתם יודעים מה היה ההפטרה של פרשת פרה? מדהים. הפרק שקודם לחזון העצמות היבשות. ואני הייתי מצפה אולי לחזון העצמות היבשות. זה תחיית המתים. העצמות היבשות שימעו דבר השם. תחי בהרוגים האלה ויחיו הרוח וארבע רוחות. אתם יודעים מה היה ההפטרה של פרשת פרה? מדהים. מקור ארבע זה רק חלק. לפני כן באים הפסוקים, אני מחזיר בעל פה לשנייה אחת, ונסתכל בפעין, אין פשוט לפנינו. שם כתוב, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה. ולכן יש גלות. כתומעת הנידש פתטים. והם גולים. ואז לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים ויקדשי בכם לעיניהם. איך? איפה? מתי יהיה הקידוש השם הזה? מה יקרה? מתי? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. אתם מבינים מה היה ההפטרה של פרשת פרה? שאו ציון הנס ודגל. קיבוץ גלויות. כמו פרשת חוקת. אתם יודעים למה אתם הולכים להיכנס לארץ? לא כדי שיהיה לכם הרבה מחלפים וכביש. זה היה לכם גם שם, או לא. אלא כדי לשדרג את המציאות כולה לעולם של תיקון כל המשברים. בסוף אפשר יהיה לתקן מהמוות. בסוף נגיע לחזון העצמות היבשות, אבל הדרך עוברת דרך כל המשברים. הדרך עוברת דרך כל הגלויות וכל התפוצות. אני אקח אתכם אחד אחד, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות. לדור שלנו לא צריך לספר מה זה אומר. זה סל קליטה. זה עברית, שפה קשה, שפה קשה, זה הכל. והבאתי אתכם אל אדמתכם, זה מסובך מאוד. רק אחר כך וזרקתי עליכם מים טהורים. וטהרתם מכל תומותיכם, ומכל גידוליכם הטהורים. זו הפטרה מדהימה לפרשת. היית מצפה ל... פרשת פרה אומרת, יש מוות, ובתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, אפשר להביא עולם למה שהוא עוד לא היה בו. אתם יודעים איפה ממקמים את פרשת פרה? בהקדמה לשנת הערבה. על מפתן הפרוסדור. לא על מפתן הכניסה לארץ. הכניסה לארץ זה פרשת חוקה. שם מסובך. כי בשנה הזאת של הכניסה לארץ יש כל המשברים שראינו ושעוד נראה. עד עכשיו עסקנו במשברים בעיקר מלחמתיים ובמוות. של משה, אהרון. הפרשה של שבוע הבא היא המשבר המוסרי הכי קשה שיש. בלק. המשבר האמוני, בלעם. אחר כך מלחמת מדיין. אחר כך כל המאבקים הפנימיים. בני גד, בני ראובן, בנות צלופחד, הנחלות, סיבוך, זה הכל עוד לפני הכניסה. אבל מה ייתן את הכוח? אז ישיר ישראל. לי אז ישיר משה. לי ראתה שפחה על הים. לא מי יתרות הדילאים. מי יתרות הדילתת. בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. חודש תמוז הוא החודש שבו ההתארות הדלעילה התהפכה ועשתה לנו משבר נורא שחייב אותנו להתחיל בהתארות הדלעילה. חטא העגל מלמטה גרם לשבירת הלוחות מלמעלה שיאפשרו לנו לקבל תורה רק כזאת שבאה בהתארות הדלעילה. פרשת חוקת היא סוף התארות הדלעילה ותחילת ההתארות הדלתתא. זאת המשנה של תשובה ומעשים טובים. המפתן המפתן, המפתן הפרוסדור, מצוות לפרשת פרה אדומה. חשו לי לסיים בשתי דקות, דקה. של משהו קטן מהשפת אמת הארוך שנמצא במקור חמש קטע ממנו, חלק קטן אחד זה שפת אמת מדהים רק הקדמונת הבאר הזאת שאליה מגיעים עכשיו ועליה נאמר אסוף את העם ואתנה להם מים ואז ישיר ישראל עלי וער אינו לה על הבאר הזאת אומרים חז"ל שהיא נבראה בערב שבת בין השמשות. פי הבאר הוא אחד הדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות. הזכרנו את זה בשבוע שעבר. שם דיברנו על פי הארץ. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון שבוע הבא. פי הארץ, פי הבאר ופי האתון הם שלוש הפרשיות שלנו. והשפת אמת מנפח מה הרעיון הזה של פי הבאר שנברא בערב שבת בין השמשות. לא נאמר עליו כלום, רק נקרא ונרגיש מה הוא אומר. ניקח את זה כל אחד וכל אחת איתו. אנחנו בסוף הזמן. בעניין פי הבאר שנברא בערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות זה זמן מדהים. לבין העולם שלי לעולם של שבת ברגעים שבהם אני עוד מוסיף ועושה מאכול קודש ערב שבת בין השמשות עניין פי הבאר שנברא בערב שבת בין השמשות בכתיב אסוף את העם ואתנה להם מים הקדוש ברוך הוא וברוך שמו לעולם מוכן כביכול להשפיע על התחתונים מטובו. תמיד, לעולם. הוא מוכן. אך שיהיו התחתוניים כלים לקבל. צריך שאנחנו נהיה כלים לקבל את השפע. וזה הכוח
ובבני ישראל. ידעו שיש לכם את הכוח. זה לא בא מלמעלה. הכוח לקבל נמצא בכם. יפה שעה אחת. כמו שכתוב, ייתן לך. ייתן לך אלוקים איתה לשמיים. אז הם מבינים, ייתן לך את הכוח. שהם הכלי מחזיק ברכה, כמו שכתוב, חפרו השרים. סליחה, שהם הכלי מחזיק ברכה, כמו שכתוב, יברך את עמו השלום. והמה, שינו את הביטוי, יכולים לאסוף את כל הפרטים. כאילו, הוא לא יכול לאסוף את כל הפרטים, כביכול. הוא אומר, את זה אתם צריכים לאסוף. הפרטים, את השברים, את כולם. ועל ידי זה נפתח להם הבאר והמעיין. ויאמר השם אל משה, אסוף את העם. וכשאתה תאסוף את העם, תאסוף את השברים, תאסוף את הפרטים, אני כבר אתן להם את המעיין. והיא השלימות שנמצא בכלל ישראל על ידי האבות והשבטים, שהם החפרו והוציאו הפנימיות מכוח אל הכוח. לא מלדת את מות. לא כמה אלפי שנים כבר חופרים את הבאר הזאת. ולכן, מילים על ערב שבת בין השמשות. בשבת קודש, שמתעלים הברואים ומתאספים, קבלת שבת, מתעלים הברואים ומתאספים להיות מוכן לקבל השפע מהשם יתברך. וזהו בקבלת שבת, שמניחים כל המעשים, ומבטלים עצמם לשורש. וכפי מה שמבררים זאת, שהכל השם, והכל מהשם, לפי הכוח שלנו, לפי הכוח של הכלי, אז נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, ויקראו לו השלום. קבלת שבת. ובוודאי, זה אמת לעולם, כי הכלל הוא טוב מאוד. רק לא בכל עת זוכים לאסוף הבריאה. לאסוף את העם. וכשבאים לזה, קבלת שבת, שמתאספים. וכשבאים לזה, אז חלה ברכה מן השמיים. וזהו נעשה ערב שבת בין השמשות. והוא הנשמה היתירה שיורדת לתחילים. נמצא מפתיחת פי הבאר בכל שבת. כל שבת פי הבאר נברא בערב שבת בין השבת.